אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אומרים שבדנמרק חיים האנשים המאושרים ביותר בעולם כבר למעלה מ-40 שנה. חלק גדול מזה נובע מגישת החינוך המדהימה שיש לדנים כלפי הילדים שלהם. כשאני ככה נחשפתי לתכנים של שני שביט, האורחת שלי היום, מדריכת הורים בגישת אדלר וגישת החינוך הדני, ובעלת שורשים דנים בעצמה, הסתקרנתי נורא. רציתי להבין איך הדנים מתייחסים לילדים שלהם, מה העקרונות שמובילים אותם בתא המשפחתי, שגורמים להם ולילדים שלהם להיות המאושרים ביותר בעולם. מי לא רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה לגדל ילדים מאושרים ולהיות מאושר בעצמו? בדיוק בשביל זה שני הגיע היום, כדי לספר לנו על שיטת החינוך הדני. איך בדיוק ההורים ומערכת החינוך מתייחסת לילדים בדנמרק, מה הערכים שמובילים אותם, ואיך אנחנו יכולים ליישם קצת ממה שאנחנו רואים שם, פה בישראל. אז שלום שני.
היי.
מה נשמע?
מעולה.
איזה כיף שהגעת אליי, מרחוק יחסית, מרמת גן הרחוקה. אז גילינו שאת כבר סבאית.
נכון.
ושאפילו אנחנו בנות אותו מחזור, וטוב, יפה, עולם קטן.
לגמרי.
אז שני, אנחנו נדבר היום על החינוך הדני, ולפני שתסביר לנו ככה מה זה אומר, ופרקטית מה עושים עם זה, ולמה בכלל צריך את זה, ספרי לנו קצת על עצמך, ועל הקבוצה שיש לך בפייסבוק, ששם עוסקים באמת בחינוך הזה.
אוקיי. אז קודם כל, איזה כיף שהזמנת אותי, אני מתרגשת. אז אני אספר קצת על עצמי. אני עבדתי הרבה שנים עם ילדים, גם במסגרות החינוך, בתי ספר וגם גן ילדים, וככה, העבודה עם ילדים הייתה מדהימה, ממש. אני חושבת, להבין את ההשפעה העצומה שיש לנו המבוגרים על ילדים, זה
נכון.
היה פשוט מדהים. וראיתי את זה כזכות מאוד גדולה, שיש לי זכות מאוד גדולה בעצם לעבוד עם ילדים ולהשפיע עליהם ולתת להם מתנות לחיים. ולצד זה ראיתי הרבה מאוד קושי. קושי שהיה משותף לכולם בתוך מערכת החינוך, קושי שהיה משותף לילדים, להורים ולאנשי החינוך, וכמובן שגם אני חוויתי את זה. והבנתי שזה הרוב נובע מזה שאנחנו לא באמת מבינים ילדים.
אוי, ממש.
עכשיו, אם אנחנו לא מבינים ילדים, אז נוצרים באמת הרבה מאוד חיכוכים וקונפליקטים ובעיות, ואנחנו גם לא יודעים איך לפתור אותם, כי חסרה באמת ההבנה הזו.
כן. כי אז יש כל מיני התנגשויות, במקום, תיאת שנבין לצורך העניין מה באמת הבעיה, יש התנגשויות כאלה הולכות וחוזרות. אנחנו מולם, הם מולנו. האמת היא ששנייה לפני שאת ממשיכה, מעניין אותי לדעת, כי אני שומעת את זה הרבה. איזה קשיים, כאילו, באמת ראית במשרד החינוך, בחינוך הפורמלי? כי אני שומעת את זה מהמון אנשים, שיש שם קושי גדול.
בעיקר כל דבר שקשור בעניינים התנהגותיים של ילדים. זאת אומרת, עניינים של איך לייצר שיתוף פעולה בין הילדים למבוגרים, לבין הילדים ובין עצמם. את יודעת, ילדים שמציקים אחד לשני, ילד שלא מוכן להקשיב, אם זה בגן אז במפגש, אם זה בכיתה אז בשיעור. בעיקר ענייני, נקרא לזה משמעת.
כן.
שאגב, אם כבר את מעלה את זה, אז אחד הדברים שככה מאוד הפריעו לי, מפריעים לי כיום, זה כשאנחנו מדברים על חדשנות בחינוך ושינויים בחינוך, אז גם דבר ראשון, עולה לנו בתי ספר, אנחנו פחות חושבים על גני הילדים, וכשאנחנו חושבים על בתי ספר, ובנושא הזה של שינוי, אנחנו חושבים על סביבת למידה חדשה, על טכנולוגיה, על תכני לימוד, על איך נעביר את הלימודים, שאלה דברים מאוד 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 חשובים, אבל לא ממש יוצא לי לשמוע, על שיטות החינוך, זאת אומרת, על כל מה שקשור ביחסים בין אנשי החינוך לבין הילדים.
שזה בעצם הכי חשוב.
כן, גם שם נמצא הקושי העיקרי שלנו.
כן.
וזה גם הבסיס. זאת אומרת, אם אני לא מצליחה לייצר מערכת יחסים מיטיבה עם הילדים, מה זה משנה מה אני הולכת ללמד? הילד לא פנוי ללמוד.
נכון.
מה זה משנה איך סביבת הלמידה נראית? הוא לא פנוי לזה. אז שוב, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל הם לא יכולים לבוא בלי הביסוס הזה של מערכת היחסים. וזה בדיוק הדגש שאני שמה עליו, על איך לייצר את מערכת היחסים הזו עם ילדים. ושם גם נמצאים בעצם הקונפליקטים וחוסר ההבנה שלנו את הילדים עצמם.
אז כאילו בעצם היית שם במערכת הזו, נזכיר ככה שלמדת פסיכותרפיה גופנית, נכון, והדרכת הורים במכון אדלר, ואת נמצאת שם עם הילדים, את חווה מצד אחד את האהבה שלך לילדים ואת המקצוע, אבל את רואה את הקשיים, ומה גורם לך ככה, תיאת, לנווט את הדרך שלך דווקא לחינוך הספציפי הזה, השיטה הדנית נקרא לזה, איך הכרת אותה בכלל?
אז קודם כל יש לי שורשים דנים מאוד חזקים.
אוקיי, כן. כבר התחלה טובה.
וגדלתי על הערכים הדנים, וגרתי בדנמרק בחיי הבוגרים, איזושהי תקופה שהייתה מאוד מאוד משמעותית בחיי, ושם בעצם התחילה האהבה שלי לדנמרק. אני מאוד 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 אוהבת את המדינה הזו וכל מה שקורה בה. וגיליתי שאנשים הדנים נחשבים לאנשים הכי מאושרים בעולם כבר למעלה מ-40 שנה.
כן, כך אומרים.
שזה בעיניי נתון מטורף. וכשגיליתי את הדבר הזה, אמרתי לעצמי שאם הדנים יודעים לגדל ילדים מאושרים, אז בטוח יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהם. ובעצם ראיתי פה הזדמנות לקחת את שני הדברים שאני הכי אוהבת, שזה דנמרק וחינוך, ובעצם לאחד אותם.
מקסים.
וככה היה לי ברור שיש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על העושר הדני, אבל גם לא היה לי ספק שלשיטות החינוך יש חלק משמעותי בזה.
כן.
ולכן החלטתי לצאת לחקור את זה.
ומאיפה, כאילו, הידע, ממי למדת, איך למדת? פשוט התחלת ככה לקרוא על זה, או...
אז התחלתי לחפש הרבה מידע באינטרנט, אני גם קוראת בדנית.
כן.
פשוט התחלתי לקרוא הרבה מאוד דברים... זה לא רק ספציפית על חינוך, אלא ממש על התרבות שלהם, על הערכים שהם ככה מאוד חשובים להם. כל הדבר הזה, כי בעצם בתוך התרבות, שם התמונה, השיטות החינוך והדברים שהם מאמינים בהם.
נכון.
ודיברתי עם אנשים שאני מכירה שם, וככה סיפרו לי מה קורה בתוך המערכת, ואיך הדברים עובדים, והבנתי שיש שם משהו מדהים.
מאוד דומה למה שיש פה בישראל.
מאוד מאוד דומה.
מה באמת קורה שם? אז תספרי ככה קצת על השיטה הזו, על החינוך הדני, איך ילד גדל שם, מה זה הערכים שמלמדים אותו, ובכלל, כי אנחנו קוראים לזה שיטה, אני לא יודעת אם זה שיטה, אבל יותר, כאילו מה העקרונות שמובילים את הרעיון הזה בעצם של החינוך הדני, ועל איך לגדל ילדים מאושרים כפי שהם חיים שם בדנמרק.
כן, אז אני רגע קודם גם אגיד שחלק מהמחקר הזה שעשיתי, נסעתי לדנמרק כבר פעמיים, עכשיו אני כבר מתכננת את הנסיעה השלישית. נסיעות שבהם אני קצת שם תקופה של כמה שבועות, מלא מלא פגישות עם כל מיני אנשים שקשורים בתחום החינוך וילדים, כולל נכנסתי גם לתוך מסגרות החינוך, וזה היה פשוט... יו. מטורף, זה הפך אותי לגמרי, לראות את זה בעיניים, זה באמת חוויה שאין מילים.
אז את מבינה את השוני בטח, פתאום לראות את זה. כאילו זה קל להגיד, שם יש אנשים מאושרים, אוקיי. אבל אז את רואה ממש את המערכת החינוך שם, איך שם המחנך מדבר עם הילד לעומת פה, כי פה גם כבר חווית כמה שנים עם לראות את החינוך כאן, ואז את רואה את ההבדל.
לגמרי.
וואי.
לגמרי, ואת גם רואה הרבה מאוד דברים שאי אפשר לקרוא אותם בשום מקום. שזה להבין ולראות את זה רק באמת מתוך החוויה, וזה עוצמתי. ואחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי, זה שזה נורא פשוט. יש שם המון המון פשטות. אני לא אומרת, אני אתקן, זה לא פשוט, אלא יש בזה המון פשטות, לצד עומק מדהים. זה אחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי, הם לא מסבכים דברים. הגישה הדנית בעצם, המטרה שלה היא לגדל ילדים בעלי חוסן נפשי גבוה, ילדים שיש להם מוטיבציה פנימית גבוהה, ילדים שהם מחוברים לעצמם ולכוחות שלהם, ומחוברים לקהילה ולסביבה. וזו גישה שמושתתת על ערכים. ערכים שהם ככה משותפים לכל החברה, או לפחות לרובה, וזה משהו שהוא באמת באמת מדהים לראות. ולמה אני מאוד אוהבת את העניין הזה של ערכים? כי ערכים, תחשבי שאנחנו כל הזמן עסוקים באיך להתנהג מול ילדים, מה להגיד, מה לעשות. ערכים זה משהו שמתנהגים.
כן.
ברגע שיש לך סט ערכים, עכשיו ערך הוא מבחינתי, כל ערך הוא עולם ומלואו, זאת אומרת זה לא משהו פשטני של כבוד להתייחס בצורה נעימה, לא, יש בזה עומק הרבה יותר גדול מזה, אז ברגע שאת לומדת כל ערך וערך ככה ממש, את כל הפילוסופיה שלו, ואת מאמצת את זה, אז פתאום את יודעת איך להתנהל, כן. יש לך מצפן, זה ממש מתווה את הדרך, והגישה הזו אומרת שהדבר הכי משמעותי, זה מערכת היחסים שאנחנו יוצרים עם ילדים, כי עליה בנוי הכל, היא הבסיס, דרך האינטראקציה האנושית, ילדים לומדים על עצמם, על העולם, וככה הם בוחרים בעצם גם איך להתנהל.
נכון.
וזו גישה שמדברת על זה שהיחסים צריכים להיות יחסים שמושתתים על קרבה ועל ביטחון, זה מרחב הלמידה. בשונה משיטות החינוך של פעם, שילד לומד כשהוא מקבל תגובה שלילית.
כן.
היום אנחנו מבינים שזה לא נכון. ילדים לומדים כשהם מקבלים תגובה שלילית, אבל הם לומדים הרבה דברים שממש לא היינו רוצים שהם ילמדו.
כן. איך זה נגיד מתבטא בפועל? סתם תתני לי איזושהי דוגמה למשהו שנניח, אוקיי, יש לי ילדה בבית בת שנתיים עכשיו, האם בעצם זה אומר שאני צריכה לעבוד לאיזשהו מודל בהתנהגות שלי, כדי שהיא תלמד ופחות מה שנקרא ללמד אותה כל הזמן דברים קטנים, אלא רק להראות לה איך אני מתנהגת? זה בעצם הכוונה?
זה לא רק להתנהג את זה, זה כמובן חלק מזה, זה חלק מאוד מאוד משמעותי, כי ילדים לומדים ממודלינג. כן. עכשיו, אני גם לא יכולה ללמד משהו שאני לא עושה בעצמי.
נכון.
זאת אומרת, הדבר, אם אני מנסה ללמד משהו, אבל אני עושה משהו אחר, הילד דווקא ילמד ממה שאני, איך שאני מתנהלת, ולא ממה שאני אומרת.
בדיוק.
אני חושבת אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, זה שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בגבולות. אני חושבת שזה אחד הנושאים שהכי הכי מעסיקים אותנו. איך להציב גבולות. ומה שהבנתי מהדנים זה שהם בכלל לא עסוקים בלהציב גבולות. יש שם גבולות מדהימים. הם לא עסוקים בלהציב אותם, הם עסוקים בללמד אותם. וזה הבדל מאוד 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 משמעותי.
מה זה אומר? איך אני יכולה ללמד גבול, אם אני לא מציבה אותו, אם אני לא כאילו באה ואומרת, זה לא זה כן, ואיך אני מלמדת את זה?
זה עוד אפילו לפני כן, זה עוד לפני איך צריך רגע להבין את ההבדלים. כשאני מציבה גבול, אני באמת, אני אומרת לילד, לא, זה אסור. הציפייה שלי פה, הוא שאם אמרתי לו, שהוא מיד יפנים ויישם את זה.
כן, ציפייה בלבד.
בדיוק. עכשיו גם אנחנו רוצים שהוא ישר יפנים וישר יעשה.
כן, וזהו, די, מה עכשיו סיימנו עם זה?
בדיוק. ואם הוא לא עושה את זה, אז זה נורא מכעיס אותנו.
נכון.
כי בעצם אנחנו מבינים, הוא עשה פה משהו לא בסדר.
כן.
אבל כשאני עסוקה בלמידה, אז למידה אני יודעת שזה תהליך. ואני יודעת שהתהליך הזה לוקח זמן, וגם אם עכשיו הילד עדיין לא יפנים את מה שאמרתי, אז זה בסדר, כי הוא בתהליך, אז אני לא צריכה לכעוס. זאת אומרת, אני כבר מגיעה, הנוכחות שלי בתוך האינטראקציה עם הילד, היא נוכחות אחרת לגמרי. אחד הדברים שהכי משפיעים על ילדים, זה הנוכחות שלנו. עכשיו, גם כשאנחנו עסוקים בלהציב גבולות, אנחנו כבר באים ממקום של יותר מלחמתי כזה.
נכון.
כשאני באה בנוכחות של מלחמה, הילד נכנס לנוכחות של מלחמה.
כן.
כשאני אהיה בנוכחות של למידה, יש שם אנרגיה אחרת לגמרי.
אבל תראה, אנחנו רואים את זה, אני אתן סתם דוגמה. נניח, את יודעת, את רוצה לקלח את הילד שלך, בסדר, הנה הבת שלי בת שנתיים, ואת אומרת לה, עכשיו נכנסים למקלחת, כי היא 7 בערב, אנחנו הולכים להתקלח, ואחר כך לישון, ואז היא אומרת לך, לא רוצה. אני לא הולכת להתקלח עכשיו, ואז את מנסה להסביר בצורה, את יודעת, אני מבינה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו הולכים להתקלח, זה ערב וכולי, ואז היא אומרת, לא רוצה, מתחילה לזרוק דברים בבית ולרוץ, ולפקוט ולהשתתח על הרצפה ולהגיח לא רוצה, אז את כאילו כן מרגישה שיש פה איזה מלחמה, את מבינה למה אני מתכוונת? כי את אומרת, אני מסבירה עליה בשקט, בסבבה, אבל היא כן נלחמת בי לצורך העניין. שאלה אם, נגיד לצורך העניין, הם רואים דבר כזה ואומרים, אוקיי, בסדר, ניתן לה את ההתקף הזה עכשיו על הרצפה לצרוח ולהשתולל, ולהישאר בעמדה שלנו, או שאת יודעת, כן צריך להגיד פה מספיק, די, ובטון אולי קצת יותר סמכותי, ולגרור אותה למקלחת. ויש הרבה סיטואציות כאלה במהלך היום.
יש הרבה מאוד סיטואציות כאלה, ואני חושבת שאנחנו הרבה עסוקים בלחפש פתרונות. למשל, עכשיו את מעלה את הסיטואציה הזו של המקלחת, ואת רוצה פתרון. אנחנו כל הזמן עסוקים בפתרונות, אנחנו בעצם עסוקים בסוג של הישרדות. מסכימה איתי?
לגמרי.
עכשיו, כשהמיקוד שלנו הוא בהישרדות, שם אנחנו נהיה. אנחנו נהיה בהישרדות. ואני אומרת, במקום לשים את המיקוד בהישרדות, להעביר את המיקוד למקום של צמיחה.
אוקיי.
אני רוצה, אני לא רוצה לשרוד את היום עם הילד, אלא אני רוצה לעסוק בצמיחה שלו, בהתפתחות שלו, וכשאני אעסוק בזה, יקרה שם משהו אחר לגמרי. עכשיו, כשעוד משהו, העניין הזה של להתעסק בפתרונות, שם אותנו במקום של חיבוי שריפות. כן. ולכן אנחנו לא נצליח לצאת מהמאבק הזה.
נכון.
אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שהפתרון הוא צריך להיות פתרון הרבה יותר רחב, ולא נקודתי של איך לגרום לה להיכנס למקלחת. אלא אני צריכה לראות מה קורה באופן יומיומי בבית, איזה ערכים אני מקדמת בבית ואיך, מה אני רוצה, זאת אומרת, אנחנו בכלל צריכים לחשוב הרבה קודם לכן.
זאת אומרת,
במקום להיות היא במקום שאני מגיבה כל הזמן, עכשיו יש מקלחת והיא לא רוצה, אז אני צריכה להגיב לה.
כן.
אני צריכה להיות במקום של יוזמת. והיוזמה הזאת צריכה קודם להיות ממקום של מחשבה, הרגע, מה אני רוצה שיקרה פה, איך אני הולכת ללמד אותה, מה הולך לקרות, מי אני אהיה שם, ולהוביל את התהליך במקום להיות מובלת על ידי ההתנגדויות.
שלה, כן. אוקיי, מה זה אומר, נגיד, פרקטית? זאת אומרת, כשאני, אני צריכה בעצם לבחור קודם כל, מה הערכים שאני רוצה להנחיל בבית בעצם, כהורה, אני צריכה להבין כאילו מה אני רוצה להעביר לה, נכון? אם אני מבינה אותך נכון, ולפי זה לפעול בצורה מתמדת כל הזמן בבית, עד שהיא לצורך העניין תפנים, כשבדרך יהיו את הימים האלה, ויהיו את הרגעים האלה, אבל את אומרת, אוקיי, לא צריך להתמקד בהם. כי לנו, יש לנו נטייה, הרי באותו רגע שילד עושה את זה, זה, אתה חוצפן, אתה חצוף, ככה לא מתנהגים, אז אני לא אתן לך אחר כך, את יודעת, לא תקבל את הזה, ולא תקבלי את האהוב, ואני לא אתן לך מחר ללכת לפגוש את החברה, ו הנקודות האלה, אנחנו, שם אנחנו ככה זה מתפרצים. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה, את יודעת, כי זה קשה, את יודעת, בת מעבודה, את עייפה, אולי יש לך עוד ילד אגב, אולי קטן גם, שאת צריכה להניק אותו עוד 10 דקות, והוא צורח לך בחדר השני, ואני כאילו מצד אחד רוצה לשמור על עצמי, אבל אני באמת לא יודעת איך לצאת מהסיטואציה הזאת. נניח שיש לי ערכים בבית שאני מנחילה ביום יום, אבל באותו רגע, אני לא יודעת איך אני יוצאת מזה עכשיו. בגלל זה מרגיש כל הזמן כיבוי שריפות.
נכון. קודם כל, אין ספק שזה קשה. זה באמת, באמת מאוד מאוד קשה, החוויות האלה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לצאת מהקושי, אני לא יכולה לעזור לילד בתוך קושי אם לי קשה. והצעד הראשון הוא בעצם שינוי תפיסתי, כי כמו שאת אומרת, אני חוזרת הביתה, עבדתי יום מלא, יש לי אולי עוד תינוקת, יש לי עוד דברים על הראש, איזה קשה זה, איך עכשיו אני יכולה להביא את הכוחות שלי להתמודד גם עם הילד הזה, שלא מוכן להיכנס למקלחת. ומה שאני מציעה לעשות, זה שני דברים, אחד, יש לנו ציפיות מילדים, ציפיות שהן לא מותאמות, אני מצפה שילדה בת 2 תעשה כל מה שאני אומרת לה, או אני מצפה שאם היא בוכה ואני אומרת לה שאין לה מה לפקוט, אז שאם יד תירגע, אנחנו לא מוכנים להכיל את הכאב של הילדים שלנו. כי זה, עכשיו אני מבינה את זה, כן? כי מצד אחד לנו מאוד קשה לראות את הילד בכאב שלו. אנחנו רוצים לעזור לו ואנחנו רוצים להוציא אותו משם. אנחנו קודם כל צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על דברים, וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם, במקום להיות במיקוד של הישרדות, של חזרתי הביתה, אני גמורה, אני לא יכולה, רק תיכנסי כבר, להתקלח,
כן.
להיות במקום של צמיחה, להבין, להסתכל על זה ממקום של, איזה תפקיד מדהים יש לי פה. לי יש הזדמנות עכשיו, ללמד את הילדה שלי, משהו מדהים לחיים. למשל, ילדים שחווים תסכול, אחד הנושאים שעבדתי עליהם המון עם ילדים. איזה דבר מדהים, יש לי הזדמנות לתת לילד הזה עכשיו, מתנה לחיים, איך להתמודד עם תסכולים. במקום לבוא לזה ממקום של, אני לא מסוגלת לשמוע אותך בוכה וצורח יותר, אני אעשה הכל רק כדי שתפסיק, לבוא ממקום של, איזה יופי. איך הוא ילמד להתמודד עם תסכולים, אם לא כשהוא חווה תסכול? ואני בתור ההורה שלו, או בתור איש החינוך שמלווה אותו, פה אני מממשת את התפקיד שלי, לא כשהכל טוב ויפה. כן. התפקיד שלי בא לידי מימוש דווקא ברגעים הקשים. שם יש לי את ההזדמנות לתת לילדים מתנות. וככה אני אוהבת להסתכל על, על העבודה עם ילדים, על ההתנהלות עם ילדים. אני אגיד עוד משהו, אני אתן איזושהי דוגמה, לגבי זה, אמרת מה אנחנו צריכים לעשות. אני רוצה רגע להראות איך הערכים באים בעצם לידי ביטוי.
כן.
בחברה שלנו אנחנו מאוד מקדמים ערך של תחרותיות, למשל. אנחנו חושבים שאם ילד שהוא תחרותי, הוא יגיע רחוק.
כן,
הוא יצמץ, יהיה לו מוטיבציה, הוא ישקיע, בלי תחרותיות. מאיפה יהיה לו את הדרייב הזה? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על תחרותיות, הערך הזה, כשאני בתחרות, זה אומר שכל השאר יריבים. אוקיי? זה אומר שיש רק מקום אחד למישהו להיות במקום הראשון. ומה קורה אם אני לא אהיה במקום הראשון הזה? מה זה אומר עליי? וכדי להיות במקום הראשון, אני צריך לנצח את כל האחרים.
ואז אני במלחמה באמת.
אני במלחמה, וגם מצד שני, תראי בעצם איך ערכים באים, מתנגשים. אנחנו למשל רוצים שהילדים יהיו אחים טובים, או שבגן הם יהיו חברים טובים אחד לשני. אם אני מקדמת את הערך הזה של תחרותיות, יהיה לי מאוד קשה לקדם ערך של חברות. אז מה אני יכולה לעשות במקום? אני לא חייבת דווקא לוותר על אחד מהערכים. אחד הדברים שאני למשל מציעה, זה במקום לקדם ערך של תחרותיות, זה לקדם ערך של הישגיות.
כן.
שזה מאוד מאוד שונה, הדרך, התהליך הוא מאוד שונה, התוצאה יכולה להיות דומה. ילד שיש לו הישגים, אבל ההישגים הם לא בהשוואה לאחרים.
בהשוואה לעצמו.
בדיוק. אז גם אני משווה את עצמי לעצמי, יש שם הרבה פחות, אני לא צריך להילחם באף אחד, אני לא צריך לחשוש שאולי מישהו ינצח אותי.
נכון.
ואני עדיין יכול להיות חבר של כולם, ואולי אפילו לעזור לאחרים להגיע להישגים. כולנו יכולים לקבל 100, כולנו יכולים שתהיה לנו, לא יודעת מה, עבודה טובה.
כן.
אני לא צריכה להיות הכי.
עכשיו, את הדברים האלה כשצפית שם בדנמרק ובכלל, בשיטה שאת עובדת, שאת נניח נפגשת עם הורים או בהרצאות שלך, אז מה בעצם את אומרת להורים שהם צריכים לעשות כדי להתחיל את השינוי הזה? כי היום אנחנו, יש לנו את הערכים שאולי נחלנו, או את ההתנהגות שהיא פחות טובה שעשינו, אנחנו רוצים לעשות שינוי. אז מה זה אומר שאני צריכה לעשות, נניח? איך לצורך העניין משפחה בדנמרק מתנהלת, את יודעת, ביום יום שלה, שגורמת להם באמת להיות מאושרים, לגדל ילדים מאושרים. הרי סך הכל אני מניחה שכל ילד, בגלל שזה שלבים התפתחותיים בריאים, גם בדנמרק הילד נשכב על הרצפה וצורח שלא בא לו משהו, זה לא שם הולכים שם, את יודעת, כולם כזה רובוטים חמודים, זה שלב התפתחותי, זה איזשהו צורך. אז מה ההבדל בגישה אולי? מה ממש הם עושים, או היית אומרת להורה, מאיפה להתחיל בעצם?
אז אני אגיד ככה, רובנו מחפשים כל הזמן כלים, כמו שאמרתי, כלים ופתרונות לרגעי האמת. והדבר הראשון שצריך להבין, קודם כל, שינוי תפיסתי. השינוי צריך לבוא קודם בחשיבה שלי, באיך אני רואה את הדברים. אני אתן לך דוגמה. כשהייתי בדנמרק, דיברתי עם אחד מהמנהלים של בתי הספר, והוא ישב וסיפר לי על האתגרים שהוא חווה ביום יום עם התלמידים. ואחרי שהוא מסיים לספר לי על האתגרים, הוא מסתכל עליי בחיוך ענק, ואומר לי, איזה מרתק זה. וזה לא היה בציניות, זה היה אמיתי לגמרי. וזה היה כל כך מעורר השראה, וזה בדיוק השלב הראשון, כי כשהוא מסתכל על האתגרים מהמקום הזה, יש לו הרבה יותר כוחות ויכולות להתמודד. אנחנו צריכים כוחות. בשביל שאני אוכל להתמודד עם מה שקורה, אני לא יכולה להיות בהישרדות, אני צריכה להיות במקום שיש לי את הכוח הזה.
אין ספק.
וכדי שיהיה לי את הכוח, אני צריכה לשנות את התפיסה שלי, ולהבין, כשעבדתי עם ילדים, וזה עבודה באמת, היה לי קשה, היה לי מאוד מאוד קשה, עבדתי עם ילדים מאוד מאוד מאתגרים, וכדי שאני אוכל להמשיך בעבודה שלי, ואני אוכל גם לעשות אותה בצורה טובה, הייתי צריכה להביא כוחות לזה. Mm-hmm. והדרך להביא את הכוחות, היא באמת להסתכל על על האתגרים האלה, באמת מהמקום הזה של איזה מרתק זה, של יש לי הזדמנות לתת להם מתנות, של להסתכל על זה כמו על חידה, אנחנו אוהבים חידות, נכון? אנשים מאוד אוהבים חידות. אמרתי, איזה יופי, אני עכשיו קורא פה משהו שאני צריכה לפצח את האתגר הזה. וכשאת גם מפצחת את האתגר הזה ומצליחה להעביר את הילד איזשהו תהליך, איזה סיפוק מטורף זה.
בוודאי.
וזה הצעד הראשון בעיניי. זה הצעד הראשון, עוד לפני מה לעשות כש.
אז את מדברת פה על שינוי ענק. זאת אומרת, כאילו, שנית הגישת מחשבה שלך בכלל, את יודעת, זה דבר גם ששוב דורש ממני תהליך, דרך. זה לא שבאמת מחר אני יקום בבוקר, ואת יודעת, אני כבר לא, נניח, נהל איתה את המלחמות הקטנות האלה. זה משהו שאני צריכה, את יודעת, להבין אותו כל פעם קצת, קצת, כדי ש... הדבר הזה ישתנה, להראות לה שנניח אני לא מתרגזת או מתעצבנת מכל דבר שקורה בבית, להראות לה סבלנות, להראות לה, את יודעת שיש דרכים אחרות לפתור בעיות, ואולי אפילו לא לפתור בעיות, פשוט לתת לה לעבור את הדבר הזה שעוברת עכשיו איתה ביחד, ולהראות לה שהיא התגברה לבד, אבל זה ממש משהו שלוקח זמן, זאת אומרת, גם לי כהורה.
אין ספק שזה מורכב, אבל זה לא מסובך, וזה אפשרי. ונכון, זה תהליך. זה תהליך. אף אחד לא אמר שזה משהו שהוא קל. נכון? נכון? זה משהו שלוקח זמן, וזה משהו שצריך להתאמן עליו, ולהיות עם הרבה מודעות למקום הזה. אני גם מדברת על תהליכי שינוי של, תראי, איך שאנחנו גדלנו בתור ילדים, השיטות חינוך האלה הן כבר לא מתאימות להיום. אנחנו גדלנו על שיטות חינוך שאני קוראת להן שיטות חינוך כוחניות, של עונשים, של פרסים, של איומים, צעקות, ובעצם אני מדברת היום על משהו שאפשר להגיד שאולי אפילו ההפך הגמור. אז כן, לעשות משהו הפוך ממה שהאינסטינקט שלי, כשילד עושה משהו רע, האינסטינקט שלי הוא לכעוס עליו, כי אם אני לא אכעס עליו, איך הוא ילמד. אנחנו נורא מפחדים ש... להיות רכים מדי עם ילדים. עכשיו, אני לא אומרת להיות רכים מדי, ואני גם לא אומרת להיות נוקשים מדי, שזה גם אחד העניינים שמאוד קל לנו להיות בקצוות. כי הקצוות זה מקום מאוד ברור. מאוד ברור לי מה זה להיות נוקשה, סמכותי, לעמוד על הכללים שיצבתי, וגם מאוד ברור לי מה זה להיות רך, ולזרום עם הילד, ולאפשר לו הכל, ולהיות בקצה זה אף פעם לא טוב.
כן.
ובעצם צריך להיות משהו שהוא יותר באמצע. זה לייצר מרחב ביטחון, ולצד זה כן, להיות שם מאוד אסוף, מאוד עם ביטחון להוביל את הילד, זה לא לתת לילד לעשות כל מה שהוא רוצה.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. אבל את יודעת למה אנחנו מפחדים מהמקומות האלה? כי תמיד אמרו לנו שאם לא נהיים מספיק ברורים, אז אנחנו גם מבלבלים אותם. כאילו יש, כן, מותר, אסור, לא, כן.
זה נכון. זה נכון שצריך להיות מאוד ברורים. וזה בדיוק היופי של לשלב את המקום שאת ברורה, שאת יודעת מה את רוצה, שאת לא נותנת לילד להוביל אותך, אבל את מובילה אותו ממקום נעים, ממקום של קרבה, ממקום של את מכבדת אותו.
אוקיי, אני שמה את הגבול, אבל איך אני שמה אותו?
בדיוק.
אז איך באמת, לצורך העניין, נכון יותר לשים את הגבולות? אם נניח עכשיו הילד שלך רוצה משהו, ואת לא מרשה אותו, אוקיי? איך אני מסבירה? לא יודע, אני מתווכת לו את זה בצורה שהיא באמת רכה, ועם חום וקרבה, אבל ברורה.
אז קודם כל אני צריכה להסכים לזה שכרגע הילד שלי נמצא במקום מסוים שהוא לא מוצא חן בעיניי. אוקיי? אני צריכה...
כאילו לקבל את הטנטרום הזה שהולך להגיע.
למשל, אם ניקח טנטרום, אוקיי. אנחנו רוצים שילד מיד יצא מהטנטרום, מיד יעשה את מה שאנחנו אומרים. קודם כל אני צריכה להבין שהוא כרגע נמצא שם, וזה בסדר. עכשיו, ברגע שאני מקבלת את זה, אז קודם כל משהו בי כבר נרגע, ומפנה אותי להתנהל בצורה יותר יעילה. כשזה מפנה אותי, זה גם מפנה את הילד. כי כשאני באה עם ציפייה, הציפייה הזאת היא מכבידה על הילד, לא רק עליי.
כן.
כי הוא עכשיו גם עסוק עם, עם הטנטרום שלו, עם התסכול שלו, אבל גם עכשיו הוא צריך להתעסק עם הציפייה שלי. אוקיי? אז הוא עכשיו, הכבדתי עליו, דווקא הגברתי את הקושי שלו. Mm-hmm. אז כשאני אשים את הציפייה בצד, גם עזרתי לעצמי וגם עזרתי לו. ואני רוצה לאפשר למקום הזה.
כן.
זה בסדר שהילד עכשיו מתוסכל. עכשיו, אז מצד אחד, אני לא צריכה לבוא ולהסכים למה שהוא רוצה כדי שהוא יירגע.
כן.
ומצד שני, אני לא אבוא ואגיד לו, אתה עכשיו נרגע.
בוא, תירגע. כן, זה מאוד עוזר כשאתה לחוץ, שמישהו אומר לך תירגע.
זה, אתה מיד מצליח נכון. לרגע, בטח.
בטח אם אתה בן 3.
בדיוק.
אז בעצם אתה כאילו נמצא שם, ומה אתה עושה? מה, מחבק אותו? אולי הם, בדרך כלל הם גם לא רוצים, אגב, שיחבקו אותם אפילו ברגע הזה, הם נורא ככה, באיזה קריזה כזאת של בכי, ואפילו מעיפים אותך מהם, אז מה את כן יכולה לעשות?
קודם כל, אני רוצה לשדר לו, שזה בסדר מה שקורה עכשיו, ושאנחנו, אני פה בשבילך, עד שאתה תרגע.
כאילו להגיד את זה במילים?
אני קודם כל אוהבת, לתת לגיטימציה למה שקורה לילד. הנטייה שלנו היא בדרך כלל לעשות הפוך, היא להסביר לו למה אתה לא צריך לפקוט עכשיו, אבל תראה, אנחנו עוד מעט הולכים לסבתא, או, אבל,
אתה ילד גדול, אתה זה, כן.
בדיוק, מלא הסברים ללמה אתה עכשיו צריך לאסוף את עצמך. עכשיו, ילד שנמצא בסערת רגשות, הוא לא באמת פנוי לשמוע להיגיון, וגם הוא לא באמת מסוגל פתאום לעצור.
כן.
ודווקא ההסברים שלנו, אני לא יודעת, אני שמתי לב שככל שאנחנו מסבירים יותר לילדים, זה דווקא התסכול שלהם הולך וגובר. זה מעניין לשים לב לזה.
נכון.
ולכן מה שצריך זה דווקא לאפשר להם רגע את השקט הזה להירגע, אבל אני רוצה שזה יהיה בתיווך. אני לא רוצה שהילד יחשוב שאני מתעלמת ממנו. אז אני אגיד לו משהו כמו, למשל, אני רואה שאתה כרגע מאוד כועס, מתוסכל, מה שזה לא יהיה. ואנחנו רגע עכשיו, אנחנו נעצור את הפעילות שלנו, אם היינו באמצע לשחק, לאכול, אנחנו רגע עוצרים את הפעילות שלנו, כדי שנוכל להירגע. והרבה פעמים אני גם אגיד את זה ברבים, כי בדרך כלל כשהילד מתוסכל, אז גם אנחנו מתוסכלים, וגם אנחנו מרגישים
בטוח.
קושי. ואני אוהבת לייצר איזושהי חוויה של, אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה. אז אנחנו רגע נעצור כדי שנוכל להירגע, ובשלב הזה לא בטוח שזה יהיה מצחן בעיני הילד,
כן.
והוא ינסה להחזיר אותנו לתוך ה... כי הרבה פעמים הוא גם מנסה להשיג משהו דרך התסכול הזה, ואם אני כרגע לא באינטראקציה איתו, אז בעצם הוא לא יכול להשיג את מה שהוא רוצה. עכשיו מה שיקרה, אני אחכה 2-3 שניות, ואז אני אתן לו תזכורת, ללמה אנחנו בהפסקה. אני רוצה לתת את התזכורת הזו, כי אני רוצה... להעביר לו את המסר שאני לא מתעלמת ממנו, אבל אני כן אחכה את ה2-3 שניות, ואז אני אזכיר, אני אגיד לו, אנחנו עכשיו לא רגועים, אנחנו רגע צריכים לקחת הפסקה כדי שנוכל להירגע. אני חושבת שיש בזה מסר מאוד בריא של מצד אחד, הכל בסדר, מותר להרגיש איך שמרגישים, מצד שני, אי אפשר באמת להתנהל בתוך הסערה הזו, כי אי אפשר.
כן, זה מלתי אפשרי, זה כאילו, זה קצת מלמד אותו, אם את מדברת על באמת על איך מגדלים אנשים גם מאושרים, זה מלמד אותו איך להתמודד עם זה גם כשהוא יהיה גדול, כי גם אני חווה תסכול עכשיו בגיל 33, מכל מיני דברים קטנים, ואם יש לי איזושהי בעיה רגשית שלא למדתי, את יודעת, איך לצורך העניין לעבוד עם זה, אז אני, זה לא טוב, זה להיכנס למקומות לא טובים. יכול להיות שזה מאפשר לו ללמוד להרגיע את עצמו לבד, להירגע, לעבור את הקטע הזה שהיה לי עכשיו נורא נורא קשה, אבל הנה, אני יכול לצאת מזה, ויש לי תמיד גם מי שיהיה איתי, אני לא לבד. תחושה כזאת מאוד של ביטחון.
לגמרי, לגמרי. וזה בדיוק מה שדיברתי עליו, שבמקום להיות עסוקים בהישרדות, להיות עסוקים בצמיחה. כי איך נראה המקום של ההישרדות? זה, אני חייבת שהילד עכשיו יירגע, אני חייבת לעשות כל מה שאני יכולה, רק כדי שהוא יירגע, כי אני לא יכולה לשמוע אותו, או כי פדיחה, כי רואים אותי.
כן.
והמקום של הצמיחה, זה המקום של רגע, קורה פה משהו, אני רוצה להיות עם הילד שלי, אני רוצה לעזור לו, ואני רוצה באמת ללמד אותו איזושהי יכולת שהיא מאוד מאוד חשובה לחיים, כי זה לא ישרת אותו רק ברגע הספציפי הזה, אז זה ישרת אותו לכל החיים.
כן.
ומי מאיתנו לא חווה תסכולים בחיים, ואני לא יודעת כמה מאיתנו גם מרגישים שיש לנו את היכולות באמת להתמודד איתם בצורה מיטיבה.
נכון.
ואני מאמינה שמי שיש לו את היכולות האלה, יש לו גם איכות חיים הרבה יותר גבוהה.
ללא ספק, אני יכולה להגיד לך שכשמגיעים אליי לקליניקה לטיפול, אני לא רוצה להגיד רוב, כי תראה, אני לא, אז בי הגדרות עכשיו, אבל הרבה מאוד מהמקרים של אנשים שלא מרגישים טוב, וזה כולל גם ילדים שמגיעים אליי לטיפול, וגם נשים בנות 30-40, לא משנה. תמיד יש שם איזה משהו שהתחיל את זה רגשי. אוקיי, תמיד שואלת, כמה זמן את סובלת מזה? נניח חצי שנה, וקרה משהו לפני חצי שנה? בדרך כלל קרה. בדרך כלל, כי הגוף שלנו פיזית מדבר גם הרבה פעמים את מה שקורה לנו רגשית. וההפך, אם קורה לנו משהו פיזית, אז הרגש משתנה. ובעיניי, אני כל הזמן מנסה לחשוב, איך אפשר לעזור לילדים לגדול להיות מבוגרים בריאים יותר. אז נכון, אני מדברת גם הרבה על תזונה, אבל זה לא רק, אני אומרת לימוד, זה לא שאם אני נותנת לילדים שלי כל יום שייק תרד, הם יהיו בהכרח בריאים. כי מה, הרגש, לדעתי, יכול לגרום להמון מחלות, וההפך, יכול לחסוך מאיתנו, כי להיות בסטרס מתמיד לצורך העניין. אני אומרת לך, אני רואה את זה, מה לא קורה משם?
זה כל כך נכון. אני גם תחשבי שבעצם הבסיס להכל הוא רגש. הדבר שאנחנו הכי רוצים בעולם הזה הוא להרגיש טוב.
נכון.
ואז אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל להגיע למקום הזה שגורם לי להרגיש טוב. ולמי שיש את היכולת להתמודד עם תסכולים, אז באמת זה משפיע על תחושת האושר שלו.
נכון.
וזה משפיע על כל תחום בחיים, זה אחת היכולות הכי הכי חשובות שיש. נכון,
אבל את יודעת, יש גם משהו שלצערי, בשונה מדנמרק, אנחנו חיים פה בישראל, בסביבה אחרת לגמרי, שאולי זה גם חלק מהנושא הזה, שמה שקורה שם בדנמרק לצורך העניין, מבחינה מדינית, חברתית, מערכת בריאות וחינוך, כסף, זה משהו שמאפשר להם, תיאת, אנחנו פה כל שבוע שומעים שהיה צבע אדום, בכלל שלא נדבר על ילדים שבאמת גרים, לצורך עניין, בדרום, וחווים, את יודעת, דברים שהם מעבר לתסכול שלי, כנס לאמבטיה או לא, פחד חרדה אמיתית על החיים. אנחנו יודעים פה תמיד שעלול להיות איזה פיגוע, ובוא נזהר באוטובוס, בוא נזהר בה, את יודעת, חווינו, צורך העניין, זיכרונות מהילדות. יש פה גם את העניין הזה שיש פה פחד. יש פה פחד על החיים שלנו, שהוא כאילו תמידי, כי תמיד אולי תהיה מלחמה כזה, עוד בקיץ, את יודעת, כי יש פה לא מעט משפחות שמכירות, מישהו שהבן שלו נהרג בצבא, או שזה קרה אצלהם בבית, או אבא שנהרג במלחמה, יכול להיות שהסביבה הזאת היא גם חלק מהעניין.
אין ספק ש... המצב בארץ והתנאים וכל מה שקשור לזה, משפיע עלינו מאוד, זה נכון. ואני חושבת שדווקא בגלל שזה המצב, אנחנו עוד יותר חייבים לתת לילדים האלה את היכולות האלה. בגלל שהם מתמודדים באופן יומיומי עם הקושי, עם פחד, עם תסכולים, עם מה שזה לא יהיה, אז אנחנו חייבים לתת להם את הכלים האלה.
כן. כי החיים פה יציבו להם כל כך הרבה מכשולים, אתגרים. בדיוק. לא קל לחיות פה, ואם אנחנו לצורך העניין נגיד, נעטוף אותם כזה, את יודעת, במין הכל בסדר ולא קרה כלום, ובוא נעבור הלאה, הם לא ידעו איך להתמודד עם זה, הרי בואי, כל אחד מאיתנו בסוף הולך לצבא, באיזשהו שלב, וזה לא קל, זה לא מסגרת קלה, צריך להכין אותם להתגבר על הדברים האלה, באיזשהו שלב. בכלל, לחיות פה, מבחינת הכלכלה לא קל פה, את יודעת, יש פה דברים שזה כאילו, זה מקום נהדר לגדול בו, מצד שני זה מקום מאוד לא פשוט, זה לא דנמרק, ששם אני מניחה חיים קצת יותר קלים בכל מיני מובנים. מעניין אגב, אם יש דברים ספציפיים שראית שהם עושים שונה, או שאת יודעת שהם עושים שונה נגיד מאיתנו, בחוויה המשפחתית?
למה, זאת אומרת,
כאילו
ביום, כאילו יש שם הרבה דברים שונים, אבל למה בדיוק את...
ביום יום שלהם עם הילדים נגיד, יש דברים שהם עושים לדעתך מבחינת שגרה, מבחינת ההתנהלות בבית, שהוא שונה מאיתנו שגם מאפשר להם את הגדילה הזו, ולהיות האנשים המאושרים בעולם כבר 40 שנה?
למשל, יש שם המון המון דגש על עצמאות. מהרגע ש... ילדים, היכולת שלהם לשליטה על הגפיים מתחילה להתפתח, הם מתחילים מאוד מאוד לפתח את העצמאות שלהם, ולתת להם לעשות כמעט הכל לבד. שבעיניי זה דבר מדהים. קודם כל ילדים בגיל הזה, שזה קורה בערך באזור גילה שנתיים, אפילו הרבה קודם, הם מאוד רוצים את העצמאות שלהם, מאוד רוצים לעשות את הדברים בכוחות עצמם. לנו לרוב יש נטייה דווקא לעצור את זה, כי הוא קטן מדי, כי הוא לא יצליח, כי הוא ישבור, יערוס, איתי מדי, אין לי זמן, כל מיני דברים כאלה. והם דווקא מאוד מאוד בעד, למשל במסגרות החינוך, הם משקיעים בזה המון זמן. בדנמרק הרי נורא נורא קר, כשיוצאים החוצה, צריך להתלבש בהרבה שכבות, זה דבר שלוקח זמן, הם משקיעים בזה גם שעה מתוך היום.
וואו.
ומלמדים את הילדים כמובן להתלבש לבד, איזה מיומנויות חשובה זו.
וואו, זה משהו שכאילו אני מדמיינת פה בארץ, שעה עכשיו בגן להלביש, אני כאילו לא מדמיינת את זה אפילו.
אבל תחשבי באיזשהו שלב, הילדים כבר לומדים, תחשבי, הם צריכים לשים המון שכבות, ואת הנעליים לבד, וזה גם כאלה חרמוניות, זה לא
כן,
דברים שפשוט
עבה,
ללבוש.
נכון.
בדיוק, באיזשהו שלב הם לומדים לעשות את זה לבד. Okay. עכשיו תחשבי רגע, ילד שהוא עצמאי, מה הוא חושב על עצמו?
שהוא יכול הכל, הוא מלא ביטחון
איזה דבר... מבינה כמה הדבר ספציפי אחד, זה נותן כל כך הרבה דברים. זה ילד מרגיש שהוא מסוגל, שהוא יכול, שיש לו כוחות, הוא בוטח בעצמו, זה מחזק את הדימוי שלו, את הביטחון העצמי, את הערך העצמי, את היכולות שלו. יש לזה המון 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 משמעויות.
זה מזכיר לי קצת את הגישה של החינוך המונטסורי, אגב.
כן.
ששם יש דגש על עצמאות מגיל ממש קטן. אני ראיתי בעיניים שלי ילדים עושים... אפילו מבשלים ומכינים אוכל בגילאים שאת כאילו, את נורא זה מלחיץ. ופה אני חושבת שאת נגעת בנקודה רגישה. אני רואה גם בקליניקה שלי וגם מהקרובים שלי, שאין כאן עצמאות לילדים. ואני אגיד לך את זה יותר מזה, זה אפילו לא רק לילדים, זה גם למתבגרים. ברמה של לקחת אותם לחוג שנמצא רבע שעה הליכה, שזה לא כזה נורא, ולפעמים זה גם 5 דקות הליכה. אבל יסיעו אותם, כי זה יותר נוח. שלמשל ילדים כאן, אנחנו כאילו נורא רוצים למהר וללכת, אז אני אלביש אותו גם כשהוא כבר בן 5, אני ינעל לו נעליים מהר מהר מהר, או אני אגיש לו כל פעם את האוכל, ואני אחתוך לו את האוכל, והוא לא צריך גם לקחת הצלחת אחר כך, אני אקח, זה דברים שאני רואה כל הזמן, וזה בעיניי בעייתי. אני רואה את זה אגב בקליניקה, שילדים מגיעים לטיפול, שההורים יודעים שמגיעים לדיקור, אבל הם נורא רוצים למנוע מהם את השנייה הזאת של הסבל, שגם פה מתחיל משחק כזה. איפה אתה מסכים שנדקור אותך היום ברגל או ביד? וזה לא החלטה שלהם לצורך העניין, זה החלטה שלי. כי אני דוקרת לפי נקודות מסוימות. אז נורא רוצים כל הזמן, תיאת...
לגונן.
אבל העצמאות פה, אני חושבת שנגעת בנקודה חשובה.
אז אני אגיד על זה עוד משהו, כי בתחילת השיחה שלנו דיברנו על איך לייצר שיתוף פעולה.
כן.
אחד ההשפעות הנוספות של עצמאות היא שזה מעודד ילדים לשתף פעולה. אנחנו חושבים בדיוק היפך, זאת אומרת, אני אעשה בשבילו, ואז הנה, אני לא צריכה להתמודד עם זה שהוא לא רוצה להתלבש, אז אני אלביש אותו. אבל דווקא ככל שאני מעודדת את העצמאות של הילדים, אני יכולה לספר לך אגב, שבבית שלי, שאני גדלתי בו, אחד הערכים הכי חזקים שהיו לנו בבית, זה היה עצמאות, ויש לי עוד 3 אחיות, ואני לא חושבת שאימא שלי אי פעם הייתה צריכה להתמודד עם דברים שקשורים בשיתוף פעולה. ואני לגמרי זוקפת את זה לעניין הזה של העצמאות. כן. פשוט היינו עושות את הדברים לבד. אז הייתי קמה בבוקר, הייתי מתארגנת לבד, גם הבית ספר נגיד היה מאוד קרוב, גם הגן אגב. הייתי חוזרת הביתה לבד מהגן. היום כבר דברים האלה לא קורים.
זה כבר לא קורה, בוא נגיד את זה.
אבל היינו מאוד מאוד עצמאיות, וזה יצר שיתוף פעולה. ילד עצמאי, הוא רוצה להשתמש ביכולות שלו. הוא רוצה. אנחנו צריכים לאפשר להם.
לאפשר לו את זה. זהו, זה גם טריקי שוב, כי היום יש גם את המסכים.
נכון.
אנחנו רוצים לשלוט גם בזה, כי אנחנו אומרים, רגע, קודם כל כמה זמן, ודבר שני, במה הוא צופה, כי אני לא בטוחה שאני רוצה, אני בטוחה שאני לא רוצה שהוא יצפה במלא מלא דברים, אז אנחנו גם מגבילים אותם שם, אז העולם באמת, כמו שאמרת, זה עולם אחר. זה לא עולם שמאפשר לילדה לחזור מהגן לבד, כי היום הכביש הוא אחרת, ויש מיליון מכוניות, ובדרך כלל, לא בדרך כלל, היום לא תמיד הגן הוא גם ליד הבית, כי אנחנו רוצים את הגן ההוא, המיוחד הזה, עם הגננת הטובה וזה, וזה דורש נסיעה.
אבל אני חושבת שמה שאני לוקחת ממה שאת אומרת, זה בוא נעשה כמה שיותר איפה שאנחנו כן יכולים. כי זה דרך.
זה אפילו בדברים קטנים, את יודעת, הורים למשל, לוקחים את התיק, כשילד נכון. הולך לגן, הם מחזיקים לו את התיק, נכון. הם תולים לו את התיק. דברים מאוד מאוד בסיסיים, שילד, אני, כשאני עבדתי עם ילדים, איפה שיכולתי, כאילו כל פעם שהיה צריך לעשות איזה פעולה מסוים, שאלתי את עצמי, רגע, הוא יכול לעשות לבד, ואם הוא לא יכול לעשות לבד, האם אני יכולה ללמד אותו, האם יש לו את הכלים ללמוד, אז אני אלמד אותו, וגם הם נורא רוצים. נכון. הם רוצים ללמוד גם.
נכון. זה מדהים, כי את יודעת, גם כשנניח סידרתי כזה פינה בבית, במטבח של הצלחות של הבת שלי, שהם לא מזכוכית, הם עם במבו כזה, אז כאילו הרשיתי לעצמי שהיא תפתח והיא תוציא לבד, ואז יום אחד היא לקחה זכוכית, כי זה היה ליד. אז כאילו האינסטינקט הראשוני זה, את יודעת, להגיד לא, 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 ואז אמרתי, לא משנה, נו, מקסימום זה ייפול. והיא התלהבה מעצמה, אמא, אמא, הרמתי את זה וסחבתי את זה, אמרתי, יא, זה שווה את זה, את יודעת, את, את הדבר הזה, הקטן הזה, או שהיא נגיד לפעמים לוקחת כוס של הגדולים, מחזיקה בשתי ידיים, ושותה, היא גם קוראת לזה, כאילו, של גדולים. אז כאילו, הרווח פה הוא ענק, וההפסד הוא שמקסימום תישבר הכוס, שזה בעשה, אבל לא נורא. אז בנקודות האלה אני לגמרי איתך, ואני אומרת, באמת, זה ישים.
אני רגע רוצה להגיד שבדיוק המקום הזה, זה המקום שהיית בהסתכלות של צמיחה,
כן.
ולא בהסתכלות של הישרדות.
נכון.
של אין לי כוח עכשיו אם הכוס תישבר, זה ההישרדות, אבל את היית במקום של...
מקסימום.
מה זה נותן לה? זה שהיא עכשיו מרימה כוס מזכוכית, זה נותן לה כל כך הרבה, שם אני רוצה להיות.
אוקיי. אז עכשיו אני מבינה קצת יותר. עכשיו אני עדיין חושבת איך אני מתמודדת, אני וכל האימהות שיושבות, שיש לי בראש עכשיו, עם האתגרים היותר קשים. כי לתת את העצמאות, אני חושבת שזה דווקא ישים, זה קל, זה דורש מאיתנו סבלנות, ואין מה לעשות, צריך סבלנות. הקטעים היותר קשים זה באמת ההתנגדויות, שמה שדיברנו מקודם, שזה חלק מההתפתחות, כי גיל 2, 3, 4, זה צורך שלהם אפילו. את יודעת, נניח, עכשיו הולכים לישון. וואו, את יודעת, זה יכול להיות שעה עכשיו בחדר, וזה קורה לפעמים, כי היא עצמה אותה במיטה, והיא למדה כבר לרדת מהמיטה, והיא למדה גם לפתוח את הדלת, אז היא פשוט יוצאת לסלון, ואז היא צריכה להחזיר אותה, והיא חוזרת, ולפעמים הרדמה יכולה לקחת לך מ7:30 בערב עד 8:30, שלא נדבר על זה שאת כבר מתה ללכת לערב שלך, כאילו את יודעת, למקלחת שלך, לארוחת ערב שלך, מה עושים שם במקומות האלה? כי תשמעי, הרדמה יכולה לקחת שעה.
אז קודם כל אני רוצה להסתכל על מה קורה במהלך היום. אוקיי, לפני איך אני גורמת לו להפסיק לצאת מהמיטה 10 פעמים, אני רגע רוצה לראות מה קורה במהלך אחר הצהריים, כי לרוב, לרבים איתנו יש נטייה להסתכל על אחר הצהריים כאל מטלות, נכון? זאת אומרת, אין לנו הרבה זמן עם הילדים, ואז, רגע, עכשיו צריך לאכול ומקלחת, וצריך שיניים, וזה הרבה מאוד מטלות. יש הרבה אנשים ששמעתי שקוראים לזה משמרת בית.
נכון.
עכשיו, כשאנחנו מתייחסים לאחר הצהריים כאל מטלות, והילד מרגיש שמתייחסים אליו כאל מטלות, איך זה אמור לגרום לו להרגיש? ואז הוא נורא רוצה, הוא גם ככה רואה אותנו כל כך מעט זמן, והזמן הזה לא מספיק איכותי, כי עסוקים רק במטלות, אז הוא לא רוצה ללכת לישון, הוא רוצה רגע עוד זמן עם אמא ואבא. אז דבר אחד שאני מציעה בעניין הזה, זה קודם כל, במקום להסתכל על הפעולות האלה כאל מטלות, וזה שוב מחזיר אותנו למקום של התפיסה של איך אני מסתכלת על דברים, כי זה הדבר שהכי משפיע על ההתנהלות שלנו ועל הילד, אז במקום להסתכל על זה כאל מטלות, אני אסתכל על זה כאל זמן איכות. זה הזמן איכות שיש לי, כן, בתוך זמן האיכות הזה, גם מתקלחים, גם אוכלים, הדברים האלה יכולים להיות מענים, הם לא חייבים להיות כמטלה. נכון. וכשהילד ירגיש שהוא נהנה איתי, שאני נהנית ממנו, שיש לנו זמן איכות ביחד, אז אגב, גם אני מניחה שהוא ישתף יותר פעולה גם בפעולות האלה של מקלחת, אוכל, כל הדברים האלה, כי אלה יהיו פעולות מענות, וגם יהיה לו יותר קל להיכנס למיטה ולישון, כי הוא קיבל את ההטענה הזו שהוא היה צריך לה.
זה מעניין, כי זה בעצם אומר שזה לא שהוא עכשיו לצורך עניין נקודתית, יש לו אישו עם השינה, הוא פשוט רוצה למתוח את הזמן הזה איתנו. זה הדרך שלו לצורך עניין לצאת, לקום.
זה אופציה אחת, יכול להיות כל מיני דברים, אבל זה איזושהי אופציה אחת.
אוקיי.
דבר נוסף שאני מציעה זה, אני תמיד אומרת שיותר קל לעבוד עם מה שיש, מאשר עם מה שאין. מה זה אומר? כמו שאמרתי לאורך כל השיחה, אנחנו רוצים לפתור את איפה שיש לי בעיה. אם אני רוצה לפתור משהו, אני צריכה לראות איפה הפתרון הזה, זאת אומרת, איפה, איזה, מה אני הייתי רוצה שיקרה עכשיו, ואיפה ההתנהגות הזאת כן מתקיימת במהלך היום. למשל, אני רגע לא אקח את העניין הזה של שינה, אלא בוא נחזור רגע לעניין הזה של התסכולים. הילד לא מתוסכל מכל דבר, יש פעמים שהוא, אם אני אומרת לא, הוא מקבל את זה. נכון?
כן.
אני רוצה שהוא ילמד להתמודד עם תסכולים, יש רגעים שבהם הוא כן מצליח להתמודד עם תסכול. אני רוצה לעבוד עם הרגעים האלה. אם אני רוצה שהיכולת שלו להתמודד עם תסכולים תתפתח, אני צריכה להראות לו שיש לו כבר את היכולת הזו. אז אני אחפש במהלך היום את הרגעים שבהם הוא כן מצליח להתמודד עם תסכול, ושם אני אתן את הדגש. שם אני אראה לו, שם אני מלמדת אותו. אוקיי? זה בדיוק הלמידה. אוקיי.
כן, כי תמיד אומרים שלא ללמד ילדים כשהם עייפים או רעבים לצורך העניין, כי זה לא תופס. כאילו אם עכשיו ברגע זה...
כי הם לא פנויים לזה.
בדיוק, כי כאילו ממש גמורה מעייפות, זה לא הרגע להתחיל,
נכון.
להתחיל עם כל ההצהרות והאמנות שלי לגבי החיים וזה, זה לא יעבוד כנראה, אבל את אומרת, ברגעים הנעימים שלנו ביחד, הרגועים, הטובים, שם להתמקד, לדבר על זה, להסביר את זה.
זה לא, זה המקום שאם עכשיו... הסיטואציה הספציפית הזאת הייתה יכולה בקלות מאוד להתפתח לטנטרום, אבל הילד הצליח להתמודד. אני רוצה להראות לו את זה. אני רוצה להראות לו, הנה, יש לך את היכולת. כשאני נותנת, הרבה פעמים ההתנהגות שלנו היא התנהגות אוטומטית. כשאני אתן מילים להתנהגות של הילד, הוא בעצם, אני מראה לו, אני מלמדת אותו, יש לך יכולת. פתאום מהלא מודע, זה הופך למודע, רגע, אני יודע להתמודד עם תסכולים. הנה, הצלחתי.
אוקיי.
ואז כשזה יורד למודע, אז הוא גם יודע שגם בפעמים אחרות, שאולי יהיה לו יותר קשה, יש לו את המסוגלות הזו.
הבנתי אותך. אוקיי, קודם כל, לא ממש עברנו כל כך מהר זמן. 50 דקות. פשוט טס. זה מעניין, זה באמת מאוד מעניין, כי את יודעת, מכל מיני פודקאסטים של חינוך שככה כבר עלו, אני מבינה יותר ויותר שהורות זה ממש ריצה למרחקים ארוכים. ויש בנו יותר את הרצון הזה, את יודעת, אנחנו באמת חיים בעולם מודרני, נגיד בלחיצת כפתור כזה. אני רוצה עכשיו שיהיה לי קל ביום יום, ושהבת שלי תעשה כל מה שאני רוצה, וזה יתנהל כזה בזרימה מגניבה, כמו שאני רואה באינסטגרם, את כולם חיים, את יודעת, בעולם כזה עם ילדים נורא ממושמעים, וכנראה שזה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. זה תהליך, זה דרך, ויכול להיות שמה שאת ראית וחווית בדנמרק, ואת מעבירה בחינוך הזה, זה משהו ששנים על גבי שנים כבר קורה שם. ולכן זה דור שמגדל דור כזה כבר. ואנחנו כנראה הדור החדש שרוצה להתחיל ללמד את זה, וזה ייקח לנו זמן. אבל צריך להתחיל מאיפשהו.
בדיוק. ומה שמדהים זה שזה אך ורק תלוי בנו.
כן.
זה תלוי בהחלטה וברצון, ולא צריך לחכות לאף אחד.
מתי תפתחי כזה בית ספר כזה? מתי זה יקנה? את יודעת, כי זה באמת חשוב שגם במערכת חינוך תבין
פועלת,
את זה.
אני פועלת בשביל לשנות במערכת okay. החינוך, בגיל הרך כרגע. אני גם כרגע, יש לי גנים פרטיים שאני מלווה אותם, ובעצם מלמדת אותם איך לעבוד עם הילדים, בדיוק על הרגעים האלה, בדיוק, זאת אומרת, המיקוד שלי הוא באתגרים האלה, שקשורים במערכת היחסים, בקונפליקטים, okay.
כי את יודעת, בגנים ובבתי ספר, אני ראיתי גם, אני אדע לזה, שם זה מתנהל, תשמעי, לא בדיוק יושבים עם הילד ומרגיעים אותו, זה ממש בדיוק מה שאמרת, זה לא בוכים עכשיו וקדימה, ותראה לי שאתה גדול, ותהיה כמו כולם, ואתה רואה גם הוא לא בוכה, ומחבים לך.
נכון, כי אנחנו חושבים שזה מה שיעזור לילד להירגע וללמוד להתמודד. אבל מה שאנחנו עושים כשאנחנו אומרים לילד, אתה גדול, אין לך מה לפקוט, עכשיו תירגע, אנחנו לא מלמדים אותו להתמודד, אנחנו מנסים לעצור לו את הכאב הזה. ואי אפשר לעצור את זה, אפשר רק להתמודד. אנחנו צריכים ללוות ילדים בתהליך וללמד אותם את היכולות האלה. עכשיו, אני בקרוב פותחת גם קורס להורים.
זה מדהים.
כן.
של, כאילו, של השיטה הזו?
של השיטה הזו, שהמטרה היא לא לבוא ולפתור בעיות, אלא מי שרוצה לבוא ולצאת מהמקום של ההישרדות, ולהתמקד בצמיחה. וכשאנחנו נתמקד בצמיחה, אז גם האתגרים האלה ייפטרו,
okay.
אבל הם ייפטרו ממקום חיובי.
כן, גם פה יהיה תהליך.
זה, אין ספק, זה תהליך. אז זה מה שיבנה את החוסן של הילדים, זה גם בונה את החוסן שלנו על הדרך.
נכון. ויש לך גם את הקבוצה בפייסבוק.
נכון.
ששמה החינוך הדני, נכון? איך לגדל ילדים מאושרים?
החינוך הדני, הסודות לגידול ילדים מאושרים.
שמי שככה מאזין ורוצה באמת לקבל ממך עוד מידע, אז אפשר להצטרף לקבוצה.
נכון.
האמת היא שאפשר גם לשים לינק בפודקאסט הזה, אנחנו נשים גם לינק. איפה אגב אפשר למצוא תוכות, זאת אומרת בקבוצה, או שיש עוד מקומות שאפשר להקיש את שמך או משהו, או שזה המקום העיקרי?
כרגע רק בקבוצה בפייסבוק, אוקיי. בהמשך יהיו עוד מקומות.
מדהים. אז קודם כל תודה רבה שהגעת, וחשפת בפניי ובפני כל מי שמאזינה את השיטה הזאת, הגישה הזו. אני ממש לוקחת הרבה ממה שאמרת, אפילו עליי באופן אישי, בסדר, עם הבת שלי, כאילו אני מבינה פתאום עלו לי כזה, כל מיני דברים שקרו השבוע, ומה עשיתי ומה יכולתי לעשות. מצד שני, יש לנו אמהות מספיק רגשות אשמה, אז אני אומרת, לא נורא, מה שהיה, אפשר לתקן.
לגמרי.
ולהתחיל בכל שלב שהוא. זאת אומרת, מי שעכשיו אומרת, ילדים שלי בני 8 ו-10, זה לא, זה כל הזמן אפשר לעשות את השינוי הזה.
כל הזמן, כל הזמן. מדהים.
אז תודה רבה, אני אשים לינקים לקבוצה, ואם באמת נוכל לשים גם לינק לקורס במידה וזה יהיה באמת לפי התאריך שנעלה בו את הפודקאסט, אז נשים גם את זה, ואז אפשר יהיה לעקוב אחריך ולהירשם. הלוואי ותיכנסי לכל מערכת החינוך, באמת. כאילו מה רע, אני אהיה כמו דנמרק. נשמע יותר טוב אין להיות כמו בישראל.
הלוואי. זה, כן.
זה הכיוון.
לגמרי.
מדהים.
לגמרי הכיוון.
אז תודה לך, שני.
תודה רבה לך. נהניתי מאוד.
ותודה לכם המאזינים. תודה רבה על כל התגובות המדהימות שלכם, על הפידבקים. תודה רבה שאתם שולחים לי בקשות לפודקאסטים נוספים. אני מאוד שמחה שאתם נהנים מהתוכן האיכותי הזה, ואני באמת מבטיחה לייצר פה כמה שיותר תוכן לכם, ההורים, האימהות, נשים, בנושא הורות, תזונה, ילדים, בריאות, וכל מה שאנחנו צריכים כדי שיהיה לנו קצת יותר קל לגדל את הילדים שלנו ולהיות משפחה מאושרת ושמחה, לפחות כמו בדנמרק. אז תודה רבה, וניפגש בפרק הבא.